אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד משותף עם הרב אוהד טהר לב.
שלום, כאן מורשת חברותה, לימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא תנ"ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו לומדים אגדה יחד עם הרב אוהד טהר לב, ראש מדרשת אות לידנבאום מרבני בית הלל, וכאן ליד המיקרופון ידידיה תנעמי. שלום לך הרב אוהד טהר לב.
שלום ידידיה, לך ולמאזינים.
אנחנו רוצים לעסוק היום באגדה שמביאה את הדילמה הזאת, מה עושים כשמתפללים ויש עד סכנה. הדבר הזה הוא אולי דגם בכלל לעבודת השם.
נכון. משנה, סיפור, ברייתא, שמופיעה במסכת ברכות, שעוסקת בקונפליקט הזה, קונפליקט שלמעשה הוא מאוד מאוד פנימי. נקדים הקדמה קטנה ונאמר שהמשנה אומרת במסכת ברכות, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו ליבם לאביהם שבשמיים. אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. המשנה מתארת איך קבוצת חסידים, שככה קוראים להם, הם לא כמו החסידים של ימינו, שהיו מתכוננים לפני התפילה, שוהים שעה אחת, קיבלו משכורת על שעת שהייה כמו מורים, והיה ערך לפני כן. והגמרא אחרי זה גם כן מתלבטת בשאלה כמה זמן הם היו עסוקים, מתי הם היו עובדים, מתי הם היו לומדים. בכל מקרה, המשנה מתארת פה מציאות שאפילו המלך שואל בשלומו, לא כתוב איזה מלך, הוא לא עונה, הוא מתפלל. ואפילו הוא רואה נחש שכרוך על עקבו, הוא לא מפסיק. זאת אומרת, זאת משנה מוזרה ביותר. מה זאת אומרת? מגיע מלך. גוי, לא תענה לו, הוא יהרוג אותך.
כלומר, ברור מתוך המשנה הזאת שמדובר כאן שעת סכנה, לא כהפרעה רק לתפילה.
לכאורה, נחש כרוך על עקבו.
נחש עשי.
נחש, מה, אתה תוציא עכשיו מגדיר נחשים מהכיס, אתה באמצע 18 ותבדוק, זה צפע, ארץ ישראלי, הוא כזה, הוא ארסי או לא, אתה ישר תקפוץ אחורה. פיקוח נפש דוחה הכל, אלא אם כן אנחנו נמצאים בעידן שאולי פיקוח נפש לא דוחה הכל. זה היה מופיע במשנה. לאמוראים זה מאוד הפריע. והם אומרים, אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו, איך יכול להיות? אז בא רבי יוסף ומצמצם את דברי המשנה ואומר, לא שנו אלא למלכי ישראל. אבל למלכי עובדי כוכבים פוסק.
כי זה ממש מסוכן.
נכון, מלך ישראל יודע מה זה תפילה, יודע מה זה, יש הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יותר חשוב ממלך ישראל, אבל מלך אומות העולם מגיע לידך, ודאי שאתה צריך להפסיק. אז הגמרא שואלת ומביאה ברייתא, אדם שמתפלל ורואה אנס שבא כנגדו, כן, או שודד שבא כנגדו, קרון מגיע, קרון שהולך לפגוע בו, תקצר ועולה, אז אתה רואה שלא בדיוק מפסיק. אז הגמרא אומרת, פה אפשר לקצר ופה אי אפשר לקצר. אבל הגמרא מצמצמת את זה. ואני חייב לומר גם בסוף, אפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק, הגמרא מדברת על נחש שהוא לא מזיק, שהוא לא ארסי. אבל אם הוא ארסי,
ודאי.
אבל עדיין הקושייה קיימת. מה אני יוציא עכשיו מגדיר נחשים ועקרבים? ויבדוק מה ארסי ומה לא ארסי. המשנה הזאת היא משנה תמוהה ביותר. אבל הבאנו את המשנה בשביל הרקע להגדה שמופיעה במסכת ברכות בדף למד ב' עמוד ב', אחרי שהגמרא מצמצמת את זה ואומרת שמדובר על מלך ישראל, אבל מלך גוי הוא חייב להפסיק. תנו רבנן, שנו חכמים, מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך. בא שר אחד ונתן לו שלום ולא החזיר לו שלום. כן, הגיע איש חשוב שנתן לו שלום ולא החזיר לו שלום, המתין לו עד שסיים תפילתו. זאת אומרת, השר הזה החליט, הוא יחנך את היהודי הזה שהוא מתפלל, נראה מה הוא יגיד.
כשאתה אומר היהודי הזה, זאת אומרת, השר לא היה יהודי.
כנראה. אחרת השר היה יודע שמדובר על
בתפילה.
אדם שמתפלל תפילה. כן, כנראה שמדובר על שר גוי, ולמרות שמדובר על שר גוי, אתה רואה שהיהודי לא הפסיק להתפלל. הרי הגמרא אמרה מקודם שבמלך גוי חייבים להפסיק. אוקיי, המתין לו עד שסיים תפילתו. לאחר שסיים תפילתו, גמר להתפלל תפילה, כמובן הכוונה, את תפילת 18. אמר לו, ריקה, והלא כתוב בתורתכם, רק ישמר לך ושמור נפשך, וכתיב ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
תמיד חכם הגוי הזה.
כן, יקיר, ידע, אתה חייב, יש לך ציווי בתורה, ושמרתם לנפשותיכם, ישמר לך ושמור נפשך, אתה לא בדיוק שומר על עצמך, אתה מזלזל בחייך. שומר לו, כשנתתי לך שלום, למה לא החזרת לי שלום? הרי אני יכול לגמור אותך. אם הייתי חותך ראשך בסייף, מי היה תובע את דמך מידי? הייתי יכול להרוג אותך. לחתוך את ראשך, אף אחד לא היה בא אליי.
בטענות.
בטענות, כי אתה חצוף. אתה היית צריך לעצור ולהתייחס אליי. החיים שלך יותר חשובים מכל דבר דתי אחר. כן, והוא אומר לו עוד, הרי לשיטתך, לתורה שלך, לאמונה שלך היית צריך להפסיק. ולא הפסקת. אמר לו, עונה לו אותו חסיד, המתן לי עד שאפייסך בדברים. תן לי להגיד מילה. אל תכעס. כנראה הוא כעס, כנראה הוא היה נסער. תן לי להגיד משהו. אוקיי, כנראה הוא נתן לו. אמר לו. אומר לו אותו חסיד, תגיד, המילה תגיד לא מופיעה פה, אני אומר את זה, אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם, ובא חברך, ונתן לך שלום, היית מחזיר לו? זאת אומרת, אתה עומד, ובא מישהו, אמר לו, לאו. לא כמו בימינו, אתה יודע, החבר'ה הצעירים יושבים, מדברים עם הרם שלהם, עם המורה שלהם, תוך כדי דיבור מקבלים הודעה טקסט.
עונים.
עונים. איפה דרך ארץ? שתי סתירות לחי הייתי נותן לילד שלי אם הוא היה עושה את זה. אתה עומד לפני מלך בשר ודם, מישהו, היית מפסיק? אתה בפגישה חשובה. ואם היית מחזיר לו, מה היו עושים לך? היית מפסיק את הקשב? אמר לו, היו חותכים את ראשי בסייף. היו גומרים איתי, כי אני חצוף. אמר לו, ועלו דברים קל וחומר. ומה אתה שהיית עומד לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר? כך אני שהייתי עומד לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, על אחת כמה וכמה. אם לפני מלך בשר ודם לא היית עוצר, אני עמדתי לפני הקדוש ברוך הוא, ואתה שאלת בשלומי, הייתי יכול לעצור? וכמובן, הניגוד שהוא עושה הוא ניגוד למלך שהוא בשר ודם, שהוא גומר את החיים שלו מול המלך האל הנצחי. מיד נתפייס אותו השר, ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. הרגיע את השר, ובעצם הוא הלך והמשיך בדרכו לשלום אחרי שהוא התפלל. זאת האגדה. והאגדה הזאת היא קצת אמביוולנטית, כי השאלה מה היא מלמדת אותנו כמובן. כן, אבל עוד מעט נתייחס לשאלה הזאת. בוא נשאל כמה שאלות בסיסיות באגדה. שאלה ראשונה, מי הוא אותו חסיד? כן, מעשה בחסיד אחד.
כן, הרי מצאנו לשונות כאלה בכמה וכמה אגדות, הדמות של החסיד.
נכון. גם חוני המעגל הופיע כחסיד בגמרא. מי הוא אותו חסיד? מי הוא אותו שר? שר אחד. מי הם האנשים האלה? כן, תמיד אומרים לי, זה אומר ככה וככה. מישהו אמר, תגיד לי מי אמר? שם. מה המשמעות שהחסיד עומד דווקא בתפילה? ולא באיזשהו או חובה, מצווה דתית אחרת. למה דווקא חשוב לנו להגיד תפילה, והוא החליט לא להפסיק. אם הוא היה נוטל ארבעת המינים, הוא היה מפסיק. אם הוא היה נותן צדקה, אם הוא היה מקדש אישה, למה דווקא תפילה תפסיק ותתפלל אחר כך? מה המשמעות שהחסיד יתפלל דווקא בדרך? ואם בא שר לבית הכנסת ונכנס, זה סיפור אחר? למה השר קורא לו ריקה? ריקה מלשון ריקנות. אדרבה, הרי הוא כביכול מוסר את נפשו עבור בוראו. זאת אומרת, מה פשר המשמעות לקרוא? הוא ריק ממה? מה פה לא מלא? מה פה ריק? למה השר הגוי מביא שני פסוקים כראיה לכך שהחסיד היה צריך להפסיק ולא רק פסוק אחד? הוא מביא את הפסוק, רק ישמר לך ושמור נפשך, והוא מביא את הפסוק, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. מספיק שהוא היה אומר את אחד בהם. למה דווקא סייף? מדוע צריך להרוג אותו דווקא בעריפת ראשו? למה לא באיזה סכין בלב חס וחלילה? למה החסיד הזה קצת ממשיך להתחצף? למה? הוא אומר לו, אמתן עד שאפסיך בדברים. אתה חצוף. לא רק שלא הפסקת להגיד לו שלום, אתה אומר לו, חכה, יש לי עוד מה להגיד לך. בוא תשב, תכין כוס קפה, אני אגמור את העניינים שלי, אני אתפנה אליך. עכשיו, תראה, יש פה עוד שאלה קשה. הרי החסיד הזה מקל בפיקוח נפש ומחמיר בתפילה. איזה מין התנהגות? לפי ההלכה שאנחנו מכירים.
פיקוח נפש דוחה הכל.
דוחה הכל. ראוי להחמיר בפיקוח נפש. יותר מכל דבר אחר, פיקוח נפש דוחה שבת. מה פשר ההשוואה למלך בשר ודם? למה משווים את זה? כתוב שמיד נתפייס אותו השר. ממה הוא בדיוק נתפייס? מה נרגע אצלו? מה הניח את דעתו? מה השיב את דעתו? למה הגדה כותבת בסוף הסיפור שנפטר אותו חסיד לביתו בשלום?
לשון לא פשוטה.
למה לא כתוב הלך לביתו? המילה נפטר,
קונוטציה שנפטר לבית עולמו.
בדיוק, עוד נתייחס לזה אולי בהמשך. האם באמת ההגדה רוצה ללמד אותנו שאם אנחנו באמצע תפילה, שלא נחשוש לי פיקוח נפש? ריבונו של עולם. כל ילד שיקרא את ההגדה יגיד, טוב, תפילה יותר חשובה מפיקוח נפש. ודאי זה לא נכון. וכמובן, את השאלה שאנחנו אוהבים לשאול, מה ניתן ללמוד מההגדה לימינו? מה פשר הסיפור? מה, ככה ראוי להתנהל? אתה עומד בתפילה ונופל טיל. אתה ממשיך, יש אזעקת צבע אדום, אתה ממשיך להתפלל, זהו, לא קרה כלום. אוי ואבוי לך.
זו, השאלה היא באמת, מה זה עמידת החסידות הזאת? כלומר, כל הדיון כאן זה רק אל אדם שהוא היה חסיד, אבל אדם הפשוט כאן צריך להתנהל אחרת.
ואני רוצה לשאול אותך, האם יש שתי תורות? האם יש הנחיות לקבוצת אנשים מסוימת, תהיה אליטיסטית, הכי אליטיסטית, ויש כאלה שלא? אני רוצה להזכיר לך, ולמאזינים, שכבר הגמרא אומרת, יכול להיות שכן, הסיפור עם הלל הזקן, שעלה למעלה, עסקנו בזה, והיה בערובה, ערב שבת היה, הורידו אותו בבוקר, וחיממו אותו, והדליקו את המדורה, ואמרו, ראוי היה הלל לחלל עליו את השבת, שאלה מאוד קשה, יש כאלה שמחללים עליהם את השבת, ויש כאלה שלא, מה זה החלוקה הזאת? מה זה אומר? ובאמת, יכול להיות שבאמת, לא, ההגדה הזאת, לא ניתן ללמוד ממנה הפוך, שלא צריך להתנהג ככה. אז מה היא באמת באה ללמד אותנו? אנחנו מאמינים שהאגדות הן לא סתם. עצם זה שהם נכתבו, הם באים ללמד אותנו אנשים פשוטים, כי גם אם אנחנו לא באותה קבוצה אליטיסטית, בכל אופן כנראה יש לנו משהו ללמוד לחיים היומיומיים שלנו.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה באגדה. אנחנו לומדים יחד עם הרב אוהד תרלב את העניין של תפילה בשעת הסכנה. וכבר ראינו שהכותרת היא מדברת בעניין של חסיד. אז אולי נקשיב עוד יותר. אם הוא אדם חסיד, זאת אומרת הוא קרוב לקדוש ברוך הוא, אז מה פתאום שהוא לוקח על עצמו פיקוח נפש גדול יותר? הוא הרי מבין את העניין של מה זה לעבוד את השם. זה לא אדם פשוט שאולי הוא מחמיר במה שהוא לא יודע. אבל כאן אדם יודע, אז למה הוא נכנס לסכנה עם הסיפור של השר?
כמה עיניים נשואות יש אליו. תראה, הרב קוק פה מתאר את זה בצורה מאוד מאוד טובה, אני חושב. מדויקת. הרב קוק לא זקוק לאישור שלי. אבל בכל אופן, ככה הדברים שלו מאוד ככה חדרו לליבי. הרב קוק כותב בעין היה על מסכת ברכות, ההפקרות שאדם מפקיר עצמו לסכנה במקום שאינו על פי מידת הגבורה הראויה, היא מזקת מאוד ליסוד המוסר הכללי. שהרי התחלת הציור המוסר הוא מציור עירת העונש וההפסד. ואם איבד האיש חשבון מכל ההפסד על ידי מה שמפקיר עצמו וחייו, עובדו את היסוד המוסרי בתחילתו. והוא אומר שלא תוכל להתקדם. זאת אומרת, הבסיס לכל העולם המוסרי שלנו, אל תפקיר את חייך. אם אתה אין לך את הרגישות לשמור על החיים, יש לך משהו מעוות.
ואתה לא יכול להתקדם רוחנית.
אתה לא יכול להתקדם רוחנית. יש לך משהו מעוות בעולם המוסרי שלך.
אז זה עוד יותר מחזק את השאלה שלנו.
נכון. עכשיו תראה, הרב קוק מדבר על ההפקרות. אתה מופקר. אתה מפקיר את חייך. אם אתה אדם שמפקיר את חייך, ואין לך את הרגישות מתי לשמור, אתה איש מופקר במובן העמוק של המילה. ולכן השאלה הגדולה היא כמובן, איך הוא עושה את זה, החסיד הזה? שאלת המיליון דולר. עכשיו, לא רק זה. תראה, איך הוא סומך על הנס? הוא בעצם סומך על הנס, אין סומכים על הנס. אז באמת, האחרונים, הצלח, התז, כותבים שהוא באמת לא שמח על הנס. הוא ראה שהשר הזה הקדים לו שלום. הוא אומר, הוא מקדים לו שלום? הוא מנץ', הוא לא יהרוג אותי. הוא מזן אחר. כן, הוא, יש בו ענווה. הוא ייתן לי מקום. ולכן בעצם הוא מתנהל כמו שהוא מתנהל. אבל כתחילה, ודאי שהוא היה צריך להתנהל אחרת. אבל יש פה כל מיני דעות פה בסיפור הזה, מה בדיוק היה, אבל באיזשהו מקום, תראה, כנראה שהחישוב שלו היה, ואני מציג פה אופציה די, שם אותה כאופציה, בקונפליקט בין פיקוח נפש רוחני לפיקוח נפש פיזי. ופה אנחנו מגיעים לשאלה, למה הוא מביא בעצם שני פסוקים אותו שר? הוא גם בקי. אז אם נשים לב, הפסוק הראשון שהוא מביא, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך.
מעמד הר סיני.
מעמד, מדובר על, 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 על עולם רוחני, לא פיקוח נפש פיזי. כן? ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, עוסק בפיקוח נפש גשמי. כן? או אם תרצה, אז בא השר ואומר לו, ממה נפשך? או זה או זה. אבל אסור לך, אין לך שום פה מציאות שאתה הולך להפסיד את עולמך הרוחני. לא תשכח את התורה אם תעצור ותגיד שלום. וגם, כמובן, אתה לוקח סיכון שפיזי. הבן יהוידע רוצה לומר שמדובר פה, הפסוק הראשון מדבר על פיקוח נפש של יחיד, ונשמרתם לנפשותיכם מדבר על רבים. זאת אומרת, הוא אומר לו, אתה בעצם עובר על שניהם, כי גם בפן הפרטי, אבל גם בפן הלאומי הכללי, אתה מוציא לעז על כל שומרי התורה. אבל יותר מזה, גם אם היה לו איזשהו חשבון כנראה, שמאוד חשוב לו הדבקות בקדוש ברוך הוא, וכל כך חשובה לו, יותר מכל דבר אחר, גם זה אפילו כנראה טוען השר לא היה בסדר. למה? האור החיים הקדוש כותב על הפסוק בקבלת התורה, אל יעלו על ההר, פן יהרסו. כן? מה אם יהרסו? כותב האור החיים, הוא אומר, יסכימו על הריסתם, אל השם לראות. זאת אומרת, הם ירצו, יגידו, וואו, אנחנו נגיע לאיזה דבקות לקדוש ברוך הוא, אנחנו משתוקקים לקדוש ברוך הוא, מוכנים לשלם את המחיר.
כמו נדב ואביהו.
כמו נדב ואביהו, אומר הקדוש ברוך הוא, אל יהרסו, אל תעלו, אל תהיו במקום הזה, המקום הזה הוא מקום לא טוב, הנזק שיצא לכם הוא גדול מאוד. כן, אפילו אל תעלו בראשיכם, שלא רק זה, גם רב גדול, כמו נדב ואביהו, שיחליטו שהם ראויים, לא, אף אחד לא יעלה, כי בסופו של דבר, ייפול עם רב בסיפור פה, והנזק הוא יהיה גדול. לכן, אל תעלו עם כל הדבקות שיש לכם, עלייה רוחנית, כי הנזק הכללי שיצא הוא יהיה גדול, וגם פה לכאורה, החסיד הזה, גם אם הוא חושב שהוא ראוי, הנזק שילמדו ממנו יהיה מאוד גדול. לכן יש פה, רק ישמר לך גם את הפיקוח נפש הרוחני וגם את הפיקוח נפש פיזי. אז יש לזה כל מיני תירוצים, אבל מה שמעניין מאוד, שהאגדה הזאת שלנו, שעושה אותו חסיד ואומר לו, אילו היית עומד לפני מלך בשר ודם, שהיום כאן ומחר בקבר, היית עונה לו על אחת כמה וכמה, מלך מלכי המלכים, קצת לוקח אותנו לאגדה דומה, שמופיעה במסכת ברכות, לא רחוק, על רבי יוחנן בן זכאי. אנחנו למדנו את זה פה ביחד. שהוא חלה ונכנסו תלמידיו לבקרו, הוא ראה אותם, התחיל לבכות, ואמרו לו, למה אתה בוכה? והוא אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם, היו מולכין אותי שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם, ואם ממיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים, גם אצלנו יש פיוס בדברים, ולשחדה בממון, אף על פי כן הייתי בוכה, ועכשיו שמולכים אותי לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, עוד פעם חי בצורה נצחית, שאם כועס עליי, כעסו כעס עולם, מוסרני איסור איסור עולם, ממיתני מיתתו מיתת עולם, כרת, ואיני יכול לפייסו בדברים, ולא עוד אלא שיש שני דרכים, ואני לא אבכה, ואז הוא באמת בוכה, ואז מגיפיע פה בהמשך, אמרו לו, תברך אותנו. הוא אמר, יהי רצון שתהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. בדיוק זה, ממי אתה מפחד יותר? מבן אדם או מהקדוש ברוך הוא? שזה בעצם מה שהחסיד אצלנו אומר. אבל אמרו לו תלמידיו עד כאן, ואז אמר להם, ולוואי תדעו כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם, הוא תמיד מפחד. מה יגידו עליי? בשעת פטירתו אמר להם, פנו כלים וכו' וכו'. פטירתו באמת מהעולם. זאת אומרת, הנאום של רבי יוחנן הוא נאום לפני פטירתו. גם אצלנו כתוב מיד נתפייס אותו השר, ונפטר אותו חסיד לביתו לשלום. זאת אומרת, יש לנו פה רמז, שבעצם הסיפור של אותו חסיד, הוא לא רק סיפור פרטי של מציאות, ספציפית לאותו רגע, אלא אני רוצה לומר, ייתכן וזה משל על כל החיים כולם. והעמידה בתפילה והשיח עם השר, יש פה משהו מאוד מאוד עמוק שבאים ללמד אותנו כשאנחנו בדרך, בחיים. כן, והתפילה היא סמל למשהו שנעריך על זה בהמשך, איך אנחנו צריכים להתנהג. ואני רק רוצה ככה לזרוק, כן, יש פה כל מזמן שאלה, מלך בשר ודם מול הקדוש ברוך הוא. כן, אמר להם, ולוואי תדעו כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם, אדם מסתכל ימינה, שמאלה, מה חושבים עליי? אני מפחד מבני אדם, איזה שם יצא עליי, אני כזה, אני כזה, לבין מציאות שאני לא חושב מה חושבים עליי, אלא אני בעצם מחובר לקדוש ברוך הוא. אז הדילמה הזאת, היא מופיעה בסיפור של רבי יוחנן, היא כנראה גם מופיעה בסיפור שלנו, אבל עצם ההשוואה לרבי יוחנן בן זכאי, המשמעות של ההשוואה, שיש פה משהו שבעצם רומז לי, הסיפור שלנו הוא לא סיפור לסיטואציה מסוימת, אלא יכול להיות שהוא ראי לחיי האדם כולו.
חסר לי רק תשובתו של הרב קוק, ואין היה מה ששאלת בשמו, איך הוא רואה את הדברים? מה הפתרון שלו לאותו חסיד שאולי נגע בהפקרות?
אז כנראה שהרב קוק רומז לזה שהמידת התפילה או עצם התפילה היא לא ממידת ההפקרות, אלא היא ממידת הקבורה. זאת אומרת, יש משהו בתפילה כנראה...
שנראה את זה בהמשך?
שנראה את זה בהמשך שזה לא ההפקר, אלא בדיוק הפוך. זה אולי הדבר עצמו.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב אוהד תהרלב. אנחנו עוסקים בענייני תפילה, ההפקרות מול התפילה כפי שרמזת בדברי הרב קוק. ובאמת השאלה כאן, התפילה יחד עם הדרך, הדברים פה מאוד מעניינים.
אז כבר רמזנו שהסיפור הזה הוא סיפור שלמעשה מרומז לנו ראי לחיינו אנו. הוא לא סיפור של סיטואציה ספציפית, הוא גם, אבל הוא גם משל לחיינו. זאת אומרת, אותו חסיד הולך בדרך, והשאלה היא מי הוא אותו חסיד. ואני רוצה לשאול, האם, גם אם אנחנו לא רואים את עצמנו כחסידים, האם אין בתוך כל אחד ואחד מאיתנו חסיד קטן בליבו, שמבטא דרך מסוימת, אמירה מסוימת, שכל אחד צריך ללכת. זה כמו הצדיק של רבי נחמן, שיש את הצדיק, אבל לכל אחד בלב שלו יש גם את הצדיק שלו, את הבחינת הצדיק הזו, שנמצאת בליבו.
ואני רוצה להוסיף, ואז השר זה גם בחינה שבתוך הלב.
נכון, גם השר הזה נמצא בתוך הלב, ותשים לב שקוראים לו שר ולא מלך. ושאלנו כבר את השאלה, מי הוא אותו חסיד ומי הוא אותו שר. אז מי הוא אותו חסיד? מי אותם חסידים? תראה, החסידים האלה הם למעשה אותם חסידים, כמו שהמשנה אומרת, חסידים ואנשי מעשה. אנשים מאוד מיוחדים, באמת אליט רוחנית, שהם היו עושים כנראה המון מעשה ניסים. למשל, אנחנו מכירים את חוני המעגל, שהיה אגוגה, וכבר דיברנו על זה בעבר לפני שנים, על המשמעות של העיגול, מול המשמעות של הקו, עוד נחזור לזה. למשל, המשנה אומרת פה במסכת ברכות, פרק ה', אמרו עליו על רבי חנינה בן דוסה, שהיה מתפלל על החולים, והוא אומר, זה חי וזה מת. אמרו לו, מניין אתה יודע? אמר להם, אם שגורה תפילתי בפי, יודע אני שהוא מקובל, ואם לא, יודע אני שהוא מטורף. כן, או למשל... רבי חנינה בן דוסה שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאי, חלה בנו של רבי יוחנן בן זכאי, כן, הוא ביקש עליו רחמים, ולא רבי יוחנן אלא רבי חנינה בן דוסה, אנשים שמחוברים לקדוש ברוך הוא, ויש להם מעין חיבור כבן המתחתה לפני אביו, כמו שאומר חוני המעגל, או רבי חנינה בן דוסה ששם את כף רגלו, את עקבו בחור, הערוד בא להקיש אותו, והערוד מת. זאת אומרת, זה אנשים שבאמת יש להם איזשהו שיח אחר עם הקדוש ברוך הוא. והם, כלשון הבעל שם טוב, היה להם את מידת ההשתוות. מהי מידת ההשתוות? מידת ההשתוות היא באה מלשון שיוויתי השם לנגדי תמיד. כך כותב רבי ישראל בעל שם טוב, בצבאת הריבש, שמיוחסת למגיד ממזריץ. אומר רבי ישראל בעל השם טוב, שיוויתי לשון השתוות. בכל דבר המאורה הכל שווה אצלו, בין בעניין שמשבחים אותו בני אדם, או מבזין אותו. זאת אומרת, אני נשאר בשוויון נפש. כולנו בני אדם, מפרגנים לנו, אומרים עלינו דברים טובים, אנחנו מתרגשים, אנחנו זזים מתוך שמחה. יגידו עלינו דברים לא טובים, זה יפריע לנו. האנשים האלה לא סופרים אף אחד, לא מתרגשים, נשארים אדישים. במילים אחרות, אם הייתי יכול לצייר בציור חזותי את שתי האופציות האלה, אדם שמחובר לקדוש ברוך הוא וחי בשוויון נפש, בין אם מפרגנים לו ובין אם אומרים עליו דברים רעים, הייתי מצייר את זה כמו מקל. הקדוש ברוך הוא למעלה, אני למטה, אני מחובר לקדוש ברוך הוא. כשאדם מסתכל ימינה ושמאלה, ורגע, מה חושבים עליי? מה אומרים עליי? אומרים עליי דברים טובים? אני רגוע. אומרים עליי דברים רעים? אני כל הזמן מסתכל ימינה ושמאלה ועושה חשבון של מה החברה אומרת. הייתי מצייר את זה כקו מאוזן שאדם שוכב. אם תרצה, השפת אמת לקח את זה למקום של המתה של משה. המתה כשהוא עומד, הוא חזק. כשאתה זורק אותו, הוא נהפך לנחש. והשפת אמת בפרשת וירא כותב, וזוהי מידת ההשתוות. כך הוא כותב. זאת אומרת, כשאני מחזיק את המקל, והמקל עומד, הציור, אני מחובר לקדוש ברוך הוא. כשאני עוזב אותו והמקל נופל, הוא נהפך לנחש. נחש הוא תמיד שוכב. כשאני עסוק במה חושבים עליי, ימינה, שמאלה, נחש עם כל הקונוטציה השלילית שלו. כוחות הרע. זאת אומרת, החישוב החברתי, מה יהיה? כמה יהיה? כשאני מחובר כמו קו לקדוש ברוך הוא, זה הדבר. בוא ניקח את הציור, את מה שאמרנו עכשיו, ונראה מה כתוב פה. כשאדם עומד בתפילתו, המשנה אומרת, אין עומדין להתפלל. תפילת עמידה היא כמו מקל. בן אדם עומד להתפלל, והוא מחובר לקדוש ברוך הוא. אני עכשיו מחובר לקדוש. העולם יכול להתהפך. אוקיי? כשמגיע שר, והשר הזה אומר לו, שים לב, הוא שר, הוא מכניס אותנו למקום של היררכיה. יש שר, ויש מישהו פחות מהשר, ויש מלך בשר ודם, ואנחנו נכנסים פה לשיקולים חברתיים. פה הסיפור אחר. בא אותו חסיד, ואומר, אני תמיד מחובר לקדוש ברוך הוא. וזה מה שהוא אומר, עצם ההשוואה למלך בשר ודם היא בדיוק זה. כי מלך בשר ודם, אנחנו עסוקים בהיררכיה. ואנחנו חיים בעולם הזה. אבל החיבור שלי לקדוש ברוך הוא, זה החיבור. אני כל הזמן מחובר לקדוש ברוך הוא. וזה נותן לי גם אופציה, הביטוי כבן המתחתה לפני אביו שמופיע אצל חוני המעגל, אומר, שמה שמעניין אותי, זה אבא שלי. אבא שלי הוא הכי חזק בעולם. כמו שילד קטן אומר, אבא שלי הוא הכל. וכל העולם מסביב יכול, אם תרצה בסלנג הנמוך, לקפוץ לי, אני מתעלם ממנו, הוא לא מעניין אותי. ולכן יש פה משהו מאוד מאוד עמוק, לכן יש פה את הנושא הזה של התפילה. ופה יש פה קונפליקט מאוד גדול. זאת אומרת ש... אותו שר מביא שני פסוקים. פיקוח נפש רוחני ופיקוח נפש פיזי, יש קונפליקט בפניהם, בין שניהם. יש מתח. זאת אומרת, אני כל החיים מתלבט בשאלה, כולנו, כמה אנחנו צריכים לצפצף על מה שיגידו. הרי אנחנו יודעים מה האמת. כל אדם יודע מה נכון, מה לא נכון, מה ראוי. אבל איך זה יתפס? ואיך זה ייראה? ומה יגידו? וכל מיני חשבונות שהרבה פעמים אנחנו בהתלבטות איך נכון או לא נכון. כי מה יגידו, מה לעשות, אנחנו חיים פה בעולם הזה.
וכשאתה הולך לפי האמת, בסוף השר, כן, ההיררכיה הזאת היא משתווה, והיא גם מתפייסת. זה מה שכתוב פה.
זאת אומרת, יש פה אמירה מאוד חזקה. אנחנו אומרים, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. כן, האלוהים קודם לפני אדם. זאת אומרת, בעצם ההגדה באה ואומרת לנו, ברור שפיקוח נפש קודם לכל, אין שאלה. אבל ההגדה הזאת היא באה לתת לנו הנחיה בדרך חיים. תדע לך שבדרך כלל בחיים, אתה צריך להפסיק לעשות חשבונות מה יגידו.
שיקולים.
שיקולים כן. חברתיים, שיקולים של הקו המאוזן השוכב, כי הוא כמו נחש, כמו שאומר השפת אמת. הוא רק יפגע בך. ואני חוזר למשנה, המשנה אומרת, כן, אפילו המלך שואל בשלומו, לא ישיבנו למעלה, ואפילו נחש למטה, כרוך על עקבו, לא יפסיק. שני המצבים האלה, אתה מחובר לקדוש ברוך הוא, העקב והראש. ולכן כאן מופיע הסיפור של סייף. הוא אומר לו, הייתי חותך את ראשך. כן, איך הוא אומר את זה? חותך ראשך בסייף. מי היה תובע דמך? בסופו של דבר, הייתי מוריד לך את הראש. כי אין לך, איפה הראש שלך?
איפה העיקר שלך?
איפה העיקר שלך? איפה הבסיס שלך? ושהוא אומר לו, אפייסך בדברים, באמת, הוא אומר, אני אצליח להביא אותך למקום אחר. ולכן החיבור הזה לרבי יוחנן בן זכאי, אצל רבי יוחנן בן זכאי, שהוא חלה, הקונפליקט הזה קיים הרבה יותר. הניגוד הזה בין מה שאומרים פה, בין מלך בשר ודם, שמסמל את ההיררכיה החברתית, לבין הקדוש ברוך הוא, שזה עמוד אחר, זה מקום אחר. כן, ואחרי זה בסוף הוא אומר להם, הלוואי תדעו, כשאדם עובר עבירה, אומר שלא יראני אדם. הלוואי שתהיו במקום הזה. אתם כל הזמן עושים חשבונות. אתם למה צריכים לעשות חשבונות? כי גם רבי יוחנן בן זכאי הוא הדוגמה הקלאסית. שהסיפור המפורסם, שכנראה אז הוא בכה, הוא לא ידע, הרי מה שהוא עושה לא נראה לאף אחד מבחינה פוליטית. אבל הוא היה נאמן לאמת. והנאמנות לאמת, לקדוש ברוך הוא, באמת התברר בסוף חייו שהיה נכון, כי בזכות זה התורה ניצלה והוא ביקש את יבנה וחכמיה. אבל אני רוצה לומר פה עוד דבר. זה הסיפור של התפילה. הרי מה זה תפילה? תפילה זה מקום נפשי שאני נכנס אליו בשיח עם הקדוש ברוך הוא, שהוא מקום אחר לגמרי. הוא לא קשור לכללים פה. ולכן המקום הזה יכול לשנות את המציאות. אני יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא, אין גשם, תציל אותו, תרפא אותו. זה הכוח של התפילה, כי זה כוח רוחני כל כך עמוק, שהוא לא חי ברמה הזאת של להסתכל ימינה ושמאלה, אלא רק במטה הזה שעומד בצורה ישירה, שהיא זאת מידת ההשתוות. ובעצם אומרים לנו, קשה לחיות ככה כל הזמן, כמו אותם חסידים. הם באמת היו אולי אנשים מיוחדים, אבל תסתכל על כלל החיים שלך. בגדול, בגדול, תמיד תזכור שאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא. תמיד תזכור שהקונפליקט בין אלוהים ואדם, אלוהים קודם, אתה צריך למצוא קודם כל חן בעיני אלוהים, ואחרי זה אדם. והייתם נקיים בראש ובראשונה מהשם, ואחרי זה מישראל. ואם תחיה ככה, אתה תיפטר לביתך, לשלום תרתי משמע, גם לבית פה בעולם הזה, אבל גם בעזרת השם, לביתך בעולם הבא.
וואו, יש לכוח גדול, תודה רבה לך, הרב אוהד תהרלב, ראש מדרשת אות לידנבאום, רבני בית הלל, כאן ידידיה תנעמי, אנחנו נשוב וניפגש בחברות הבאה.
שלום לך ולכל מאזינינו היקרים.
וניתן להאזין לשידור הזה באתר כאן, מורשת ובשאר יישומי ההסקטים.
אתם מאזינים לכאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.